הרב בני לאו.
הגענו למענה הרביעי של אליהו, ויוסף אליהו ויומר, פרק למד ו' ולמד ז' זו יחידה אחת, הביטוי ויוסף אליהו ויומר זה כבר חידוש לשוני, כשאליהו בעצם מוסיף יותר מכל מה שאמרו לפניו. המבנה של הספר הוא יחידות של שלוש, 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 שלושה רעים, שלוש פעמים של מענות, ועכשיו אנחנו ברביעי, שזה חריגה מהמבנה, וכאילו מבקש אליהו להגיד, יש לי עוד משהו להגיד, וכך הוא אומר בפסוק הפתיחה, קטר לי זער ואחבקה. זאת אומרת, קטר לי בלשון ארמית, חכה לי רגע, קטר לי זער, חכה לי רק רגע, אל תברח, כי יש לי עוד משהו להגיד, כי עוד לאלוה המילים. יש משהו שאני חייב להגיד לך לפני שאני מפנה את הבמה, ואנחנו כבר יכולים לתת את הקדימון הזה ולומר שמיד אחרי שהוא יסיים את הנאום הזה שלו, את פרקים למד ו' ולמד ז', אז יגיע המענה האמיתי, המענה שיבוא האלוהים מן השערה. מה יש לאליהו להגיד עכשיו במענה הרביעי שאומר לי, רגע, רגע, עוד משהו אחד, עוד לאלוה המילים. הפרשנים מאוד נבוכו מהדבר הזה, מכיוון שאתה קורא ואומר, כבר הייתי שם. עוד פעם הוא אומר כמה אלוהים גדול, עוד פעם הוא אומר שהוא לא עושה רשע במשפט. כאילו, מה הועלת? איזה בחור צעיר, אליהו, שהוא נורא חכם, והוא בטוח שהדברים שלו עוד אף פעם לא נאמרו, ועכשיו, אחרי כל מה שאמרתי קודם, אני חייב להגיד עוד משהו. באמת, חלק מהפרשנים עמדו נבוכים מול הדבר הזה, אפשר לקרוא את המבוכה הזאת גם בדברי דעת מקרא, בסיכום המענים שלו, של אליהו, אבל אני רוצה לשים לב דווקא מתוך העין שרואה את אליהו בטוב, רואה את אליהו כאיזושהי הכנה לקראת המענים, של האלוהים, אני חושב שהוא עולה פה על נקודה אחת נוספת שלא לא נאמרה עד עכשיו. הפרק שלנו, פרק למד וו, מחולק בעצם לשניים. בחלק הראשון הוא מתאר את המפגש של אדם עם אלוהים בטוב וברע, תכף נראה את זה. אחר כך באמצע הפרק הוא פתאום עובר ללשון נוכח, ואף הסיתך מפיצר רחב לא מוצג תחתיה. כך מתחיל פסוק ט"ז, שהוא הופך מהדיבור של אליהו אל המציאות כולה, אל ההוויה כולה, הוא עובר פתאום לדיבור ישיר ונוכח אל איוב. מה קורה כאן? בחלק הראשון הוא אומר, אשא דעי למרחוק, לפועלי אתן צדק, אני נושא את העיניים שלי למרחוק, אני לא מדבר קרוב, אני לא מדבר נוכח, אני רוצה לדבר באופן יותר עקרוני, או יותר גדול, יותר שמימי, אני לא מדבר אל המציאות הקונקרטית של מול העיניים. באופן עקרוני אני אומר, אמנם לא שקר מילאי, אני אומר את האמת, מה אני אומר? אני אומר שאל כביר לא ימאס, כביר כוח לב, לא יחיה רשע, משפט עניים ייתן לו יגרע מצדיק עיניו, ואת מלאכים לכיסא ויושבים לנצח ויגבאו. ואם אסורים בזיקים ילחדון בחבלי עוני, זאת אומרת, יש מציאות של צדיק וטוב, רשע ורע, אבל זאת מציאות שהיא גדולה יותר מחיי אדם או מתחושת האדם. הקדוש ברוך הוא פועל בעולמות שהם גבוהים יותר, והאדם חווה את החוויה המאוד מאוד יחסית, מאוד מוגבלת על פי חייו של האדם. ובתוך החוויה הזאת, אדם יכול להתמודד עם התחושות הפרטיות שלו, אבל הוא לא יראה לעולם את מה שפועל האלוהים מתוך גובהי מרומים. יגד להם פעלם, פשעם כי יתגברו, ויגל אוזנם למוסר, ויאמר כי ישובון מאבן, אם ישמעו ויעבודו, יחלו ימיהם בטוב, ושניהם בנעימים, אם לא ישמעו, בשלח יעבורו, ויגבו בבלידת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יפעל על האדם את מה שהוא יפעל. צריך להגיד, על פי מה שאומר אליהו, לטוב ולרע. דיברנו כבר בפרקים הקודמים, שהאיסורים הם חלק מההתגלות הזאת. אדם נפגש עם אלוהים, זה התמצית של דברי אליהו. אדם יכול להיפגש עם אלוהים, הוא יכול להקשיב, הוא יכול להטות אוזנו למוסר, ואז אם הוא שומע, יחלו ימיהם בטוב, ושניהם בנימים, שניהם הכוונה שנותיהם. זאת אומרת, אדם שכן ישמע, יהיה לו דיאלוג עם האלוהים, ובסופו של דבר יחלה את ימיו בטוב. זאת אומרת, הוא יגמור באיזשהו פיוס גדול, אבל אם האדם מתקוטט, אם האדם מתנגד, אם האדם לא שומע, זאת אומרת, הוא מסרב לשמוע את הקול של ההתגלות של האלוהים מתוך המציאות המוגבלת שלו, שכוללת את האיסורים, אז יגבעו בבלי דעת. זאת אומרת, האדם יצא מן העולם בבלי דעת בשלח. הדבר הזה הוא כל כך פשוט, אומר אליהו. הוא אומר, האדם יש לו את חופש הבחירה, לא אם איסורים יבואו עליו או לא יבואו עליו האיסורים, אלא מה הוא עושה איתם. האם האדם אומר, אני רוצה לפגוש את אלוהים עם האיסורים, או שהאדם אומר, עם איסורים אני לא רוצה להיפגש. אתם זוכרים בפרק י' ג', כשהוא אמר, הני קטלני לא היחל, לפני הרבה הרבה פרקים, המענה של איוב אל הרעים, הוא אומר, אני רוצה לפגוש אותו גם אם יקטלני. ואליהו אומר לו את זה, זה התמצית של הכל. אם אתה רוצה להיפגש, אתה תיפגש, ואז יחלו ימיהם בטוב, שניהם בנעימים. זאת אומרת, אני אומר לך איוב, ועכשיו הוא עובר כאן בפסוק ט"ז, אני אומר לך שזה תלוי בך. הנה פסוק ט"ז, אף הסיתך מפי צר. איזה דבר, האם אליהו יודע שהשטן הסית את האלוהים? הרי זו המילה בדיוק שאמר האלוהים לשטן בתחילת הספר, כשהוא אומר, הסיתני ואסת, זאת אומרת, פיתיתני ואפת, הסיתני. אז הוא אומר, הסיתך מפי צר. הוא באמת הסית אותך בגלל התערבות עם השטן. כאילו אליהו מגלה פה משהו לאיוב, רחב לא מוצג תחתיה. זאת אומרת, רחב זה החיים הרחבים, זה כמו שאנחנו אומרים, מן המצר קראתי ענני במרחב, יא. אז הוא אומר, הסיתך מפיצה, רחב לא מוצג תחתיה, ונחת שולחנך מלא דשן. זאת אומרת, היה לך עולם מלא דשן, היה לך עולם מלא טוב, היה לך רוחב, היה לך נחת, ודין רשע מלאת, דין ומשפט יתמוכו, כי חימה פן יסיתך בספק, ורב כופר על יתקה. זאת אומרת, הוא אומר, זה בדיוק הסיפור. הוא אומר, כשאתה היית בטוב, היית אשתם ישר, יראה אלוהים, שר מרע, אתה היית בנחת, היית בדשן, היית ברוחב, היית בשקט, שם אתה פגשת את אלוהים ברוגע. אחר כך, משהו נהיה צר, משהו נהיה מלא חימה, הוא הסית את השטן, הסית את האלוהים בך, ואז היה ארוך שהוא אכל לו וצר, וכל מאמצי כוח. זאת אומרת, האם אתה מסוגל לפגוש את האלוהים בתוך הצרה שלך? האם אתה מסוגל לפגוש אותו בצרות, או רק כשטוב לך? הרי זאת תמצית ההתערבות של השטן והאלוהים. פתאום אליהו, דקה אחת לפני שאנחנו מסיימים את המענים של הרעים ושל אליהו, רגע לפני שהאלוהים מתגלה, הוא כאילו מסיר איזה מסך מהעיניים של איוב, ואומר לו, תשים לב איוב, זה התמצית של הכל, לדעת שאתה רוצה את האלוהים גם בצער, גם בתוך הכאב, גם בתוך האיסורים. ישמר, הוא אומר לו, אל תפן אל אבן, כי על זה בחרת מעוני, תיזהר, על זה אתה עומד למבחן, בדיוק בדיוק על זה אתה עומד. ואז לקראת החלק השני של הפרק שלנו, הוא רוצה לתת לאיוב את תמונת הגובה, אין אל יסגיב בכוחו, מי כמו הוא מורה, מי פקד עליו דרכו, מי אמר פעל תעבלה, זכור כי תסגיפה או לא. זאת אומרת, הוא מנסה להכניס את איוב לאיזושהי פרופורציה, הוא אומר, אתה לא מגיע למרחקים האלה, אין לך סיכוי, המוגבלות שלך זה תמצית כל האדם, ולכן תנסה לראות את האלוהים הגדול, אלוהים זה שמוריד את הגשם בעיתו, אלוהים שפותח את השמיים וסוגר את השמיים, שמאיר את הארץ ומחשיך אותה, ידין עמים, ייתן אוכל למחביר. כל הפרק הזה הוא פתיח לפרק הבא, שמדבר על עוצמתו של האלוהים, על קטנות האדם, ובעיקר בעיקר על חופש הבחירה של האדם לרצות לפגוש את האלוהים ברע כמו בטוב.